Okay. Well, Tobli Otkan, Vatmol Adit Kasheralai, Vahu Amari Mani Cholavohayom, Lateta Temeser, Amarti Ken. Okay. Ki Lamanati Mashu Chashuv Mea Pastor Shali Roy Kailashali Merzo Debrit. Hu Amarli Mani Beamet Rotseliot Evid La Yeshua. שאני תמיד צריך להיות מוכן לעשות שלושה דברים. בכל עת, בכל רגע, אני צריך להיות מוכן או לבשר, או להתפלל, או למות. אוקיי, אז כבר התפללתי, עכשיו אני אתן את המסר, ואולי אני אשמור על דבר שלישי לפעם אחרת. אז לפני כמה שבועות קראתי עיתון, אבל עיתון ישן, עיתון משנת 1909, וקראתי קטע על נושא של פוליטיקה. תמיד זה הנושא של החדשות, אפילו לפני 100 שנה. אז קראתי קטע על הפוליטיקה, וכשאנחנו חושבים על פוליטיקאים, על מה אנחנו חושבים? שקרנים, נכון? אז בזמן הזה, בזמן של העיתון, הנשיא של ארצות הברית הוא היה תיאודור רוזוולט, הנשיא ה-26 של ארצות הברית. והוא לא רצה לקרוא לפוליטיקאים כשקרנים. הוא לא רצה לקרוא לאנשים שהיו אפילו נגדו כשקרנים. אז הוא נתן להם שם אחר. איך הוא קרא להם? הוא קרא להם כחברי מועדון חנניה. הוא לקח את השם הזה, כמובן מהברית החדשה, מפרק שלנו היום, פרק ה' של ספר מעשי השליחים. אז בקטע הזה רוזוולט אמר שחברי מועדון חנניה הם היו שקרנים ופשוט אויבים של אמת. אז היה הקשר הזה בין השם של חנניה לבין שקרנים. אפילו אחרי כמעט 2,000 שנה. אז למה יש הקשר הזה? מה היה החטא שפשוט הרס את השם שלו לכמעט 2,000 שנה? ומה אנחנו יכולים ללמוד מהחיים שלו? וגם מהמוות שלו. איך אנחנו יכולים להיות בטוחים שאנחנו לא נהיה חברי מועדון חנניה? אז בואו נפתח לספר מעשי שליחים, פרק ה. ולפני שאנחנו נדבר על פרק ה, אנחנו צריכים לדבר על פרק ד. כדי להבין את המצב בפרק ה, אנחנו צריכים להבין את הקונטקסט של המצב שלהם עם פרק ד. אז כאן אנחנו צריכים להבין שמאמינים של הקהילה הראשונה הם היו בו מצב מיוחד. רוב מהם הם היו רחוק מהבית שלהם. הם באו לירושלים, למה? כדי לחגוג את החג השבועות. אנחנו רואים את זה בפרק ב'. אז בפרק ב' אנחנו רואים שהרוח הקודש ירד, ופשוט הוא הקים את הקהילה. ואחר כך פטרוס הוא בישר על ישוע, פטרוס, והרבה יהודים אמינו בו אחר כך. אז אחרי זה המאמינים החדשים האלה הם לא רצו מיד לחזור הביתה. הם רצו להישאר בירושלים כדי ללמוד על האמונה שלהם, לגדול באמונה. הם פשוט רצו להיות ביחד עם האחים שלהם. אבל מה הייתה הבעיה שלהם? הם לא היו מוכנים באופן כספי להיות שם לזמן ארוך. כי התוכנית המקורית שלהם הייתה לבוא לירושלים כדי לחגוג את החג, ואחרי כמה ימים לחזור הביתה. אז היו מאמינים שם שלא היו להם מספיק כסף. אז כל האחים, כל המאמינים שם, בגלל שהם אהבו אחת את השני, הם עזרו אחת לשני באופן כספי. אז אלה שהם כן גרו שם בירושלים, מה הם עשו? הם מכרו רכוש, שדה, כדי לתרום לאחרים בקהילה. אז אנחנו רואים את זה בפרק ד', פסוקים 34 ו-35. אז בואו נקרא את זה. גם לא היה בהם איש שראוי במחסור, כי כל בעלי השדות ובעלי הבתים מכרו את נכסיהם והביאו את כסף מחירם. הם הניחו לרגלי השליחים ולכל איש נתן כפי צרכו. אז המאמינים האלה הם באמת אהבו אחד את השני. הם היו ביחד בזה. כתוב בפסוק 32 שקהל המאמינים היה לב אחת ונפש אחת. Okay, הם היו עם לב אחד. והם היו נדיבים, מאוד נדיבים. כי זה לא היה חובה בשביל כולם לעשות את זה. אלה שהם כן עשו את זה, הם עשו את זה בגלל שהם רצו לעשות את זה. לא כל מאמין שם מכר את הרכוש שלו כדי לתרום. אבל אלה שכן עשו את זה, הם עשו את זה מכל הלב שלהם. כי הם אהבו אחד את השני. כמו שקראנו בפסוק 32, היה לב אחד ונפש אחת. וכשנגיע לסוף פרק ד', זה מסיים עם רק דוגמה אחת. דוגמה אחת. איש אחד שעשה את זה. בפסוק 36 אנחנו רואים את ברנבה. וכתוב עליו בפסוק 37 שהוא מכר את שדהו וגם הוא הביא את הכסף והניחו לרגלי השליחים. אז ברנבה היה דוגמה מצוינת של אהבה ונדיבות. לפי פסוק 36, הפירוש של השם שלו זה בן הנחמה. זה אומר שהוא ניחם את האחים שלו דרך התרומה שלו, דרך המתנה שלו. ואני חושב שלוקס כאן כתב על ברנבה כדי לתת לנו דוגמה של מאמין שעושה משהו מכל הלב שלו. הוא דוגמה טובה בשבילנו. אבל זה גם הביא אותנו לפרק ה'. כי בפרק ה' עם חנניה ושפירה, הם עומדים בניגוד לברנבה. בפסוק אחד, זה לא מופיע כאן בעברית, אבל יש לנו את המילה אבל או אח. אבל או אח. But. כן, ביוונית באנגלית. זה מילה קטנה, אבל חשובה. כי לוקס כתב את המילה הזאת כדי להראות לנו שיש ניגוד כאן. המילה הזאת אומרת לנו שפשוט ברנבה עשה דבר אחד, אבל חנניה ושפירה עשו משהו שונה. מה קרה עם ברנבה היה שונה ממה שקרה עם חנניה ושפירה. מקרא בליבם היה שונה. אז בסיפור הזה אנחנו רואים שלושה אנשים. ברנבא, חנניה ושפירה. כל שלושתם נתנו כסף לקהילה, אבל רק אחד מהם נשאר בחיים אחר כך. זה אומר שאחד עשה משהו טוב, משהו שאלוהים מקבל. זה אומר שיש לנו משהו ללמוד מזה. אבל זה גם אומר שהיו אחרים שהם עשו משהו ראוי למשפט של אלוהים, זעם של מאלוהים. אבל גם טוב ללמוד מזה. אז בואו נדבר על זה, מה קרה. אז קודם כל, אנחנו צריכים להבין, מה שהם עשו, זה היה חטא. וכשאני מדבר על זה, אני לא רק מדבר על הבעל, על החנניה. זה לא היה רק את החטא של חנניה. זה היה חטא של גם את הבעל וגם אישה. שניהם ביחד היו אשמים. הם היו ביחד בחטא הזה. אנחנו רואים את זה בפסוק 2. כתוב ששפירה ידעה על מה שהבעלה עשה. גם בפסוק 9, שפטרוס דיבר איתה, הוא אמר לה שהם ביחד, מה כתוב בפסוק 9, למה התחדתם שניכם לנסות את הרוח אלוהים? אז כשאנחנו מדברים על החטא הזה, אנחנו מדברים על חנניה ושפירה ביחד. אז אולי אני רק אדבר על חנניה לפעמים, אבל אני מדבר על שניהם ביחד. דבר שני, אנחנו רואים שהחטא של חנניה, אנחנו רואים את החטא שלו בניגוד או בהשוואה למה שברנבא עשה בפרק דלת. אני חושב שלוקס רוצה להראות לנו כמה גרוע החטא שלהם היה בהשוואה לטוב שברנבא עשה בפרק קודם. אז בואו ניקח דקה לזהות את החטא שלהם. קודם כל, החטא שלהם זה לא עניין של כסף או תרומות. ג'ק לא הזמין אותי לבוא לכאן לדבר איתכם על תרומות ולתת לקהילה, אוקיי? אל תדאגו. יש לי מסר אחר בשביל זה, אם אתם צריכים. אבל העניין כאן, הבעיה, זה לא רק כמו שכתוב בפסוק 2, שחנניה, מה כתוב? שהוא נטל לעצמו חלק מן הכסף, ואחרי כן הביא חלק מסוים, והניחו לרגלי השליחים. זה לא בדיוק את הבעיה. אם הוא רצה למכור את השדה שלו, ולשמור חלק לעצמו, ולתת חלק לקהילה, לאחים, זה בסדר. Okay, החטא שלו לא היה שהוא, כמו שכתוב, נטל לעצמו חלק מן הכסף. החטא שלו מתגלה בפסוק 4. מה פטרוס אמר לו? פשוט הוא אמר לו, שיקרת. שיקרת, זה עניין של שקר. הם פשוט הציגו את עצמם כאנשים שנתנו הכל לאחים שלהם. וזה היה שקר. ועם השקר הזה, הם היו המייסדים של מועדון חנניה. השאלה, למה הם שיקרו? למה הם רצו שכולם יחשבו שהם תרמו כל הכסף שלהם? שוב, יש קשר כאן עם ברנבא. חנניה ושפירה הם ראו את ברנבא כשהוא נתן את הכסף שלו לקהילה לשליחים. והם ידעו שזה קרה. כולם בקהילה יכלו לדעת ולראות שברנבא מכר את השדה שלו, והוא נתן כל הכסף כדי לעזור לאחים. ואנחנו יודעים, זה בטבע של אנשים לדבר על דברים. אין לי ספק שאנשים אכילו לדבר על מה שברנבה עשה. אולי הם אמרו, וואו, תסתכלו על ברנבה. איזה בן אדם, יש לו לב נדיב, אני רוצה להיות כמו ברנבה. ואני חושב גם המעשה הזה של ברנבה עזר לאחרים גם לתרום, גם לתת. אבל אני גם חושב שהמעשה שלו השפיע על הלב של חנניה ושפירה באופן שונה. אני חושב כשהם ראו מה שברנבה עשה, שמשהו שלילי קרה בלב שלהם. אולי קינה או גאווה. אולי הם עמדו שם וחשבו לעצמם. אנחנו רוצים שאנשים יסתכלו עלינו כמו שהם מסתכלים על ברנבה. ואנחנו רוצים אנשים להגיד שוואו, תסתכלו על חנניה ושפירה. איך שהם מכרו כל השדה שלהם. הם נתנו הכל לקהילה. איזה לב נדיב יש להם. אנחנו רוצים להיות כמו חנניה ושפירה. אז מה הם עשו? הם ניסו להנות את כולם. זה לא רק עניין של שקר כאן. זה עניין של צביעות. הם הציגו את עצמם כאנשים שנתנו הכל לקהילה, לאחים. הם הציגו את עצמם כאנשים עם לב נדיב, כמו ברנבה, כי הם רצו שאנשים יסתכלו עליהם כמו שהם יסתכלו על ברנבה. אבל הכל היה שקר. ועם זה הם הכניסו את הצביעות לקהילה. הקהילה זה רק בת כמה שבועות או חודשים עד לכאן. וכבר אנחנו רואים צביעות וחטא בתוכה. וגם תזכורת בישראלינו שיש חטא בקהילה. אנחנו לא אנשים מושלמים, אבל בחסד של אלוהים אנחנו נושאים. אבל החטא הזה, השקר הזה, של חנניה ושפירה, גם עזרה בשבילנו. אנחנו צריכים להגן על עצמנו מהחטא הזה. וכדי לעשות את זה, אנחנו צריכים להבין את החטא הזה. אז בואו נדבר על כמה דברים בקשר לחטא. דבר ראשון, אנחנו צריכים להבין שזה חטא שמתחיל בלב. אנחנו רואים ברנבה שהוא תרם עם לב נדיב. איך הוא יכל לעשות את זה? יש לנו עניין של מלואה רוח הקודש. אז המשפט הזה מופיע גם בפסוק פרק ד', פסוק 8. כתוב על פטרוס שמה. בפרק ד', פסוק 8, כתוב נתמלא רוח הקודש. שפטרוס נתמלא רוח הקודש. כן, עדיין במעשה שליחים. אז אני חושב גם ברנבה היה מלא, לא כתוב את זה, אני אומר את זה, אבל אנחנו יודעים יותר מאוחר משאול בפרק אפסים, בספר אפסים, פרק ה' פסוק 18, על העניין של אימלו ברוח. הוא אומר לנו, אימלו ברוח. אז כמאמנים יש לנו את רוח הקודש, וזה גם מסר בנושא אחר, אבל אני רק רוצה להגיד שיש לנו רוח הקודש. ואם אנחנו נציית את אלוהים, אנחנו נהיה כמו פטרוס וברנבה, נתמלא רוח הקודש. כי רוח הקודש נותן לנו את היכולת לאהוב את האחים שלנו כמו שברנבה אהב אותם. זו דרך שונה מהבשר שלנו. הטבע שלנו זה רק לחשוב על עצמנו. נולדנו עם טבע שלא רוצה לתת שום דבר לאף אחד. אבל ברנבא, מלא רוח הקודש, הוא תרם כסף עם טבע אחר. חנניה גם תרם כסף. אבל הוא לא עושה את זה כמו ברנבא. הוא לא היה מלא רוח הקודש. אבל כתוב שהוא היה מלא עם מישהו אחר. משהו מעניין שפטרוס אמר בפסוק 3. מה פטרוס אמר לחנניה? פסוק 3. חנניה, למה זה מילא השטן את ליבך? לשקר לרוח הקודש. אז יש לנו כאן עוד ניגוד. ברנבא מלא עם רוח הקודש. חנניה מלא עם שטן. מה זה אומר, הוא מלא? שיש שטן בלב שלו. זה פשוט מדבר על ההבדל בין ברנבא לבין חנניה. כי שניהם תרמו כסף לאחים שלהם. אבל חנניה עשה את זה עם לב אחר. הרוח הקודש הדריך את הלב של ברנבא. הוא תרם עם לב נדיב, כי הוא באמת אהב את האחים שלו. אבל שטן הדריך את הלב של חנניה. הוא תרם, אבל הוא תרם עם לב אנוכי, כי הוא פשוט רק אהב את עצמו. אז אנחנו רואים חטא מתחיל בלב. אנחנו גם צריכים להבין כשפטרוס אמר ששטן מילא את הלב של חנניה, זה לא אומר שלא הייתה לו ברירה. פטרוס אמר לו בפסוק 4, בפסוק 4 מה הוא אמר לו? למה באמצע, למה עלה על ליבך מעשה זה? זה קצת יותר פסיבי בתרגום מודרני, בתרגום טיילר זה יותר ברור. למה עלה על ליבך מעשה זה כאן? אבל בדיילר כתוב, למה אתה שמת על לבבך הדבר הזה? זה אומר שאתה בחרת לעשות את זה. חנניה, למה אתה בחרת לעשות את זה? הייתה לו ברירה. הוא בחר לעשות את זה, אבל החטא הזה התחיל בלב שלו. חטא מתחיל בלב. אז כמובן אנחנו צריכים לשמור על הלב שלנו. דבר שני שאנחנו יכולים ללמוד על החטא הזה, שזה חטא נגד אלוהים עצמו. אנחנו רואים את זה בכמה פסוקים כאן. פסוק 3. פטרוס אמר לו, למה זה מילא השטן את ליבך לשקר למי? לרוח הקודש. הוא עשה את זה נגד רוח הקודש. גם בפסוק 4. הוא אמר לו, לא לבני אדם שיקרת, כי אם לאלוהים. שיקרת לאלוהים. בפסוק 9, כשפטרוס דיבר עם שפירה, היא אמר לה, למה התחדתם שניכם לנסות מי? לנסות את רוח אלוהים. אז אנחנו צריכים להבין שחטא, לא רק את החטא של חנניה ושפירה, אבל כל חטא זה חטא נגד אלוהים. כן, לפעמים החטא שלנו כמובן משפיע על אחרים. אבל בסופו של דבר, חטא הוא נגד אלוהים. כי הוא הבורא שלנו. כל חטא שאנחנו עושים, זה חטא נגד האלוהים שברא אותם. דוד המלך, הוא הבין את זה. הוא עשה כמה חטאים שמאוד השפיעו על אחרים. הוא רצח את אוריה ולקח את אשתו. אבל כשהוא כתב על החטא שלו בתהילים, תהילים נ"א, פסוק 6, מה הוא אמר על החטא שלו? תהילים נ"א, פסוק 6 בעברית, אני חושב 4 באנגלית. 6? מהו, כשהוא כתב על החטא שלו, נגד מי הוא חטא? הוא אומר, לך, לבדך, חטאתי. והרע בעיניך עשיתי. הוא הבין בסופו של דבר שהחטא שלו היה נגד אלוהים. זה נכון עם כל החטאים שלנו. החטא שלנו נגד אלוהים עצמו. כן, אולי זה משפיע על האחרים. אבל אנחנו צריכים להבין שאנחנו חוטאים, שאנחנו חוטאים קודם כל נגד אלוהים. אז חנניה ושפירה הם שיקרו. אבל הם לא רק שיקרו לחבר'ה בקהילה. הם שיקרו לאלוהים. הם חטאו נגד אלוהים. אז חטא מתחיל בלב, ובסופו של דבר זה חטא נגד אלוהים, ויש דבר שלישי ואחרון. אנחנו צריכים להבין שהחטא הזה זה חטא רציני בעיניים של אלוהים. חנניה ושפירה הם מתו בגלל החטא הזה. בגלל שקר וצפיות. וכתוצאה מה קרה בסוף? פסוק 11. כשכולם הבינו מה שקרה, כתוב, פחד גדול נפל על כל הקהילה. ועל כל השומעים את הדברים האלה. אז יש אנשים שקוראים את הקטע הזה והם שואלים שאלות. למה עונש כאן כל כך קיצוני? למה אלוהים לא נתן להם second chance, סיכוי לחזור בתשובה? איך אנחנו יכולים לענות על השאלות האלה? קודם כל אנחנו צריכים להבין את המצב. כמו שאמרנו כבר, הקהילה הייתה צעירה. אולי זה היו הימים ראשונים של הקהילה. כמה שבועות, כמה חודשים. כאן בפסוק 11, זה, האמת זה פעם ראשונה שהמילה עצמה, קהילה מופיע בספר מעשי השליחים. ואלוהים רצה לשמור על הקהילה שלו. כמו שאבא שומר על התינוק שלו. רק היו כמה אלף אנשים בקהילה בזמן הזה. כמה אלף אנשים בקהילה. כל העולם. אז אלוהים לא נתן, לא אפשר לחטא הזה להרוס את הקהילה שלו. אז העונש על מוות זה אולי נראה לנו כעונש קיצוני. אבל אנחנו צריכים גם להבין עוד שני דברים. דבר ראשון, חנניה ושפירה הם היו אשמים. ויש לאלוהים תמיד את הזכות לעשות מה שהוא רוצה לגבי חטא. כדי לשפוט. זה גם תזכורת טובה בישראלינו, זה עונש בישראל כל חטא, זה מוות. לפי הכתובים. ודבר שני, אנחנו צריכים לזכור שאלוהים רוצה שהקהילה שלו תביא כבוד לשם שלו. הוא הקים את הקהילה בשביל כבודו. לכן הוא יעשה מה שהוא צריך לעשות כדי לשמור על כבודו. אפילו אם במקרה הזה חנניה ושפירה היו צריכים למות. אז השקר הזה של חנניה ושפירה זה עזרה בשביל כולנו, כולנו. אלוהים לא רוצה שקרים וצביעות בקהילה. ואני גם מודה לאלוהים שהוא לא לוקח את החיים של כל שקרן ואיש צבוע בקהילה. נצטרך הוויה כל שבוע. אבל כשאנחנו קוראים פרק כזה, אם אנחנו מבינים כמה חשוב זה לאלוהים. הוא רוצה שאנחנו נשרת אותו עם כל שיש לנו. לא רק כסף, כל שהוא נותן לנו. כל יכולת, כל דבר שהוא נותן לנו. אבל הוא רוצה שאנחנו נעשה את זה עם לב נכון. אז בפרק הזה, חנניה ושפירה חטאו. זה התחיל בלב, זה היה חטא נגד אלוהים, וזה חטא רציני בעיניים של אלוהים. כי יש קשר כאן שמשפיע על כבודו. חנניה ושפירה הם הציגו את עצמם כמאמינים שנתנו הכל. הם פשוט הציגו את עצמם כמישהו אחר. הם לא היו באמת ככה. כי במציאות זה היה שקר וצביעות. ובכל העולם אני חושב יש הרבה מאמינים כמו חנניה. נראה שהם נאמנים מול אחרים, מול מאמינים בקהילה. אבל בסתר, בבית שלהם, אלוהים רואה את המציאות. אז המסר כאן זה לא תהיו חברי מועדון חנניה. אני מתפלא שמאמינים יהיו יותר כמו ברנבה ופחות כמו חנניה. כי הקהילה שמלאה עם אנשים כמו ברנבה, קהילה שתביא כבוד לאלוהים. ויותר חשוב מלהיות כמו ברנבה זה להיות כמו ישוע, נכון? הוא נותן לנו את היכולת להיות אנשים עם אהבה אחת לשני ולנהג כמו ברנבה. אז אל תעשו דברים מול אחרים פשוט שהם יראו את זה. תעשו הכל בשביל ישוע וכבודו.